שלום לכולם, אנחנו לקראת סוף פרק ב'. בפעם הקודמת דיברנו על סוגיית הרווח, סוגיית ההפסקה. עד כמה קריטי לתת רווח והפסקה לנפש, ללב, לרצון, לעולם הפנימי של האדם, מכל הריצה המעשית, התפקודית, הטכנית, בין אם היא חומרית, בין אם היא רוחנית, כדי באמת לברר לאדם, כדי שאדם יברר עם עצמו, האם הוא שייך למה שהוא רץ, האם זה נכון מה שהוא רץ, מה אפשר לתקן, מה צריך לשפר וכו' וכו'. אז אולי כדאי רק להעיר עוד איזו הערה אחת בהקשר הזה, שמתאימה לבחורי ישיבות, אבל היא מתאימה לכל אדם, אבל גם בחורי ישיבות. יש מושג כזה בישיבות שנקרא בין הזמני. נכון? בין הזמני. באופן פשוט בין הזמנים זה איזשהו זמן שהוא בין שני זמנים. יש נגיד זמן חורף ויש זמן קיץ, ובין זמן חורף לקיץ, נגיד פסח, חופשת פסח, יפה. החופש הזה בעולם הישיבה, בעולם הישיבות, הוא לא נקרא חופש. הוא נקרא בין הזמנים. מה זה בין הזמנים? אומר המהר"ל, נפלא, שתקנת בין הזמנים היא תקנה של ראשונים. כך אומר המהר"ל, בדרוש של התורה. שתקנת בין הזמנים היא תקנת ראשונים. עד כדי כך שהוא אומר, שהתקנה הזאת שתקנו הראשונים, אני מצטט את לשונו, הייתה לסיבות עצמיות לתורה כידוע. זה לשונו. כלומר, תקנת בין הזמנים היא תקנת ראשונים, זה לא איזו המצאה של הדור האחרון, והתקנה הזאת היא הייתה לסיבות עצמיות לתורה כידוע. כלומר, בין הזמנים זה זמן. זה זמן שהוא, תכף נראה איך, מעצים את התורה, מברר את עצמיות התורה. לסיבות עצמיות לתורה כידוע. מה זה בין הזמנים? אפשר לומר שהמילה בין, כמו שאמרנו, בשור הקודם, המילה בין היא מלשון התבוננות. זאת אומרת, בין הזמנים זה זמן שבו אתה אמור להתבונן. אמור להתבונן על מה? מה היה בזמן הקודם? מה קנית מהזמן הקודם? לאיזה מדרגה אתה שייך מכוח הזמן הקודם? ומה אתה מצפה מעצמך להמשיך להתפתח, להמשיך להתקדם בזמן הבא? בין הזמנים זה הזמן של ההתבוננות על הזמנים. אתה מתבונן על הזמן שהיה, מה קנית? חיצונית ופנימית? ואתה מתבונן על הזמן שיהיה, מה אתה עתיד לקנות, חיצונית ופנימית. לכן בהקשר הזה הייתי אומר, שבין הזמנים זה הזמן החשוב ביותר בשנה. זה זמן של רווח, שחוץ מזה שהוא צריך לתת קצת איזשהו מקום של רווח כפשוטו לנפש, לגוף, קצת להרגיע, למתן, לנוח, להתעברר, סוף שאנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים להיות בפול ווליום כל היום, כל השנה, בור שלו, אז הרווח הזה הוא חשוב אפילו מצד עצם המנוחה. וכולי, אבל הרבה יותר מזה, זה לא רק עצם המנוחה שווה אל תעשה. בין הזמנים זה לא זמן שאתה לא עושה בו. זה זמן שאתה עושה, זה הזמן שאתה הכי עושה בו. כי זה הזמן שאתה מבר לעצמך, בעצם איפה אתה? איפה אתה באמת? למה אתה שייך? בין הזמנים זה זמן מרתק. זה הזמן שבו מתברר לאדם באמת מה מדרגתו הרוחנית. באמת. כשהוא לא נמצא בסדר היום, במרכאות, החיצוני הטכני של בית המדרש, שקובע לך את סדר היום. אלא מה קורה כשאתה אחראי לזמן שלך? מה קורה כשאתה חוזר לבית הגידול שלך? כשאתה חוזר לאווירה שממנה באת? שחלקה כמובן דברים טובים, חלקם אולי צריכים תיקון וכו'. אז האדם בעצם נמדד למה הוא שייך באמת. זה בין הזמנים, זה הרווח. לכן סוגיית הרווח הזאת היא נמצאת גם בעולם הישיבות. כל יום אדם צריך לעשות לעצמו איזושהי התבוננות. אבל יש גם תקופות מסוימות, כל פרק זמן מסוים, כל תקופה מסוימת אדם צריך לעשות לעצמו איזושהי הפסקה. ולבדוק עם עצמו, להתבונן עם עצמו, מה קורה בין הזמנים. בין הזמן שהיה לבין הזמן שיהיה. טוב, זאת הערה, אני חושב, חשובה מאוד. ודאי לבחורי ישיבה, לקראת בין הזמנים. אז בואו נחזור למה שכמעט סיימנו. ומה שהנביא צומח ואומר, שימו לבבכם על דרככם. הדרך היא יותר הביצוע בפועל, היא יותר הפעולה המעשית, והלב הוא יותר השורש, הרצון, המגמה, של הפעולה המעשית הזאת. ושלמה אמר בחוכמתו, אל תיתן שינה לעיניך, ותנומה לאף אפיך, ינצל כצבי מיד, וכציפור מיד יקוש. זה משפט מזעזע, הפסוק הזה הוא פסוק מזעזע. האדם כביכול, הוא כמו איזה צבי, שצדים אותו, יד הצייד צדה אותו, הוא כמו ציפור, שהמלכודת צדה אותה. אז אומר שלמה המלך, אוי ואבוי אם אדם ירדם בשמירה ביחס לעצמו. אל תהיה צבי ניצוד וציפור נקרא לזה לחודה. ומי שם את ה... מי בעצם הצייד ומי בעצם שם את המלכודת? האדם עצמו. האדם עצמו צד את עצמו, והאדם עצמו שם את המלכודת על עצמו. אז אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאפפיך, הכוונה, אל תיתן לעצמך להגיע למצב שאתה ישן או נם או מתנמנם, זה שינה פחותה, ביחס למה שאתה באמת. לתוך הפנימי שלך, ללב שלך, לרצון שלך. וחכמנו זכרם לברכה אמרו, דרך אגב, המשפט הזה בגמרא נפסק לרמב"ם, נפסק ברמב"ם בהלכות דעות, כל אשם אורחותיו בעולם הזה, שם מלשון שומה, שומה מלשון הערכה, נכון? לשום, להעריך, לשער. אז כל אשם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם לא שם את אורחותיו, לא עושה שומה, לא מברר, לא בודק, לא מתבונן, לא עושה רווח והפסקה כדי לברר ולשום ולהתבונן, אז הוא לא שייך לישועתו של הקדוש ברוך הוא. הישועה של הקדוש ברוך הוא זה איזה מדרגה אתה שייך. אדם ששם את עצמו, יש סיכוי שהוא שייך איזושהי מדרגה. זוכה ורואה בישועתו. סיכום. הוא פשוט הוא שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, אז אם כן, מה בעצם אומר הרמח"ל בפרק הזה? מידת הזהירות זה להיות אדם שמחפש, שואף אל הזוהר, ושם על עצמו גבולות. הכלי להיות זוהר דרך הגבולות הוא כלי ההתבוננות. הוא כלי ההתבוננות השכלית. ואדם לא יכול לומר זה תבוא לי בטבע, אלא האדם במדרגתו, הוא חייב לברר את הבירור הזה דרך השכל, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים. הדרך לברר דרך השכל, האם אני זוהר וזהיר, או זהיר בשביל להיות זוהר, הדרך של הבירור השכלי עובר דרך זה שאדם צריך לעצור את שיטפון החיים, ולשים איזשהו גבול גזרה, ולהתבונן. אז הייתי אומר ככה, יש כאן בעצם בפרק הזה שלושה מרכזים, תכף נראה את הרביעי. המרכז הראשון זה המגמה להיות זוהר, כדי להיות זוהר אני צריך להיות זהיר. איך אני עושה את זה? משתמש בשכל, לא נותן לשיטפון של החיים להשתולל. ב', כדי שאני אוכל להשתמש בשכל, אני חייב לעשות רווח. חייב לעשות הפסקה. והנקודה הרביעית, הוא פשוט הוא, שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, אז נגיד שהאדם עצמו עומד בשלושת הקריטריונים האלה. הוא רוצה להיות זוהר על ידי הגבולות, הוא יודע שהכלי לעשות את זה הוא לתת רווח, וזה מה שיאפשר לו להתבונן בשכל על דרכיו. מצוין. יופי. אומר הרמח"ל, תדע לך, עוד פעם, הדבר הראשון זה אדם רוצה להיות זוהר. כדי להיות זוהר הוא צריך להיות זהיר. כדי שתהיה זהיר אתה צריך לתת רווח, לעשות הפסקה ולהשתמש בשכל כדי לגלות את הזהירות ואת הזוהר הזה. הייתי אומר בשלושה כיוונים. זוהר שמתגלה דרך זהירות, הזהירות היא על ידי המנגנון של נתינת ההפסקה והרווח, ואז כשיש לי רווח אני מתבונן בשכל האם באמת אני זוהר מכוח הזהירות. אז הייתי אומר זוהר, אחד, שתיים, זהירות על ידי רווח ושכל. אבל אומר הרמח"ל נקודה מאוד חשובה, אם האדם יחשוב שאת המהלך הזה הוא יכול לעשות לבד, הוא, מה שנקרא, הוא בעל הבית, הוא יכול להצליח לבד בהתבוננות הזאת ובמסקנות מכוח ההתבוננות הזאת ולהיות באמת זהיר ובמילה זוהר, אומר הרמח"ל, הוא פשוט הוא, שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל אילולא הקדוש ברוך הוא עזרו. אין סיכוי לאדם לבדו להצליח במהלך הזה של הזוהר מקף זהירות. אלא הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, בטח במצבים האלה, שהם בעצם, או בהם במצבים אנחנו צריכים עזרה משמיים, כי הטבע הנפשי הוא לא להתבונן. הטבע הנפשי הוא לא לתת רווח. הטבע הנפשי הוא להתייאש אפילו מהמציאות. נכון, אני תמיד אומר ש אתה שומע לפעמים אנשים מדברים אידיאלים גבוהים, ואז מגיעה המילה שמפילה את הכל. איך קוראים למילה הזאת? אבל. הרבה הרבה אידיאלים, ואז מגיעה המילה אבל. אבל! אבל אמרת פרנסה, אבל צרכים אחרים, אבל כל האבל היא מגיעים. אבל אותיות אבל, כן? צריך להתגבר על האבליות הזאת. אז אחד המנגנונים לעזור לנו להתגבר על האבל הזה, זה לדעת שהקדוש ברוך הוא איתנו. אנחנו לא לבד במערכה הזאת. ופשוט הוא שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל אילולא הקדוש ברוך הוא עוזרו. למה? כי היצר הרע תקיף מאוד. היצר הרע מתלבש בדור שלנו במילה אבל. מה שאתה אומר זה מאוד נכון. כן, עם ישראל הוא עם סגולה וארץ ישראל רק לעם ישראל, וגאולה ותיקון עולם וצריך להיות אדם כללי ושליח ציבור ולא רוחני. אבל בסוף צריך לדאוג למכולת. ובסוף כל אדם הוא מטפל בעצמו. אבל זה לא מצחיק, כי האידאלים הגדולים הם נחתכים על האבל הזה. כן, אתה צודק, ארץ ישראל רק לעם ישראל, אבל יש לחץ בינלאומי. אבל אם לא נפתור עכשיו את הבעיה במזרח התיכון, זה יותר גרוע עוד 20 שנה. אבל אין אבליות. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אם אפשר לומר, להתגבר על האבל הזה. כי היצר תקיף מאוד, כמו שאנחנו רואים פה, הוא מתלבש כמשל במילה אבל. יש לו כל מיני אבלים לסוגיהם. וכמאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק, הוא מבקש לעמיתו, אבל השם לא יעזבנו בידו. אבל זה בתנאי אחד. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא עוזר, זה בתנאי שאתה עוזר לעצמך. הבא להיטהר, מסייעים בידו. אבל אם לא תבוא להיטהר, אם לא תעשה את המעמד שלך, אם לא תשתדל אתה להיות זהיר כדי להיות זוהר, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך להיות זהיר וזוהר. אז פיתחו לי פתח כפתחו של מחת, אני אפשר לכם פתח כפתחו של אולם. נכון? אבל אם לא נפתח פתח של מחת, אז הפתח הגדול של האולם לא ייפתח. סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. איך אומר חבנו בחיה, שחובת האדם, חובת בני האדם להישמר ולהכין סוסים, והקדוש ברוך הוא יעזור להם דרך הסוסים. הדוגמה הטובה המרתקת, שכדאי להזכיר אותה פה, הפעם הראשונה שהרמב"ן על התורה, הוא מזכיר את הכלל הגדול שחוזר עליו כמה פעמים, אין סומכים על הנס, זה ביחס לתיבת נוח, זה מפתיע שם. הרמב"ן עושה חשבון, שתיבת נוח עם כל גודלה וכו', לא היה סיכוי שתכיל את כל בעלי החיים שנוח היה צריך להכניס אל הטבע. אין סיכוי. שלוש קומות, תחלק רק קומה אחת לבעלי החיים. והוא מזכיר כמדומני כ-120 סוגים של אוף אחד שנקרא היה, שרק האוף הזה נמצא במזרח. אומר הרמב"ן, 1,000 תיבות לא יכילו את כל בעלי החיים. אז שואל הרמב"ן, אז ממה נפשך? אם התיבה הזאת הייתה נס, מעט המכיל את המרובה, אז למה כזאת ברוך הוא בכלל אמר לנוח תעשה תיבה? ולמה כזאת גדולה ומסובכת לימים ההם להבנות כזאת תיבה, זה היה מסובך? אז ממה נפשך? אם הקדוש ברוך הוא עושה נס, אז אל תתאמץ בכלל. ואם נוח יתאמץ, אז סוף סוף הוא צריך נס. אומר הרמב"ן שם פעם ראשונה, אין סומכים על הנס. הקדוש ברוך הוא ציווה על נוח לעשות תיבה הכי טוב שהוא יכול, הכי גדולה שהוא יכל באותם ימים, ורק אחרי שהאדם עושה את שלו, הקדוש ברוך הוא יסייע בידו. דרך אגב, יש ירושלמי מבהיל על הדבר הזה, על העיקרון הזה של אין סומכים על הנס, שהאדם צריך לעשות את שלו ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא יסייע, שזה מה שכותב פה הרמח"ל. הירושלמי אומר שהשולחנות שהיו מניחים עליהם את הבשר אחרי ששחטו את בעלי החיים, הם היו שולחנות של שיש ולא שולחנות של עץ. אחד הניסים שהמשנה אומרת במסכת אבות שנעשו במקדש, זה שלא ישריח בשר הקודש. אחרי ששחטו את הבשר, לא היה מקררים ולא היה פריזרים, והבשר במחאות נשאר בחוץ, ולא ישריח, לא הביא, לא התקלקל. יפה. אומר הירושלמי, רגע, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נס במקדש, במקום הנס, שזה אחד מעשרה ניסים שלא ישריח בשר הקודש, למה הוצרכנו לשים את הבשר על שולחנות של שיש ולא על שולחנות של עץ? הרי העץ הוא חומר חם והשיש הוא חומר קר. קור שיש יותר שומר על הבשר שלו יסריח, עץ מחמם. אז אם רוצים להראות שלא ישריח בשר הקודש, אם רוצים להראות את הנס, להגדיל את הנס, היו צריכים להיות השולחנות בבית המקדש שולחנות של עץ. אז למה היו שמים את הבשר על שולחנות של שיש? אומר הירושלמי, לא סומכים על הנס. בנושא שהוא דוגמה לנס במקדש, שם עצמו היא גופה, שם עצמו צריך למעיד בנס. אין סוכים על הנס. מדהים. לנו דעתי זאת הדוגמה הכי טובה להסביר את הגדר של אין סומכים על הנס. שאפילו במקום שבו נעשה נס, והוא דוגמה לניסים, אסור לסמוך על הנס. ואתה תעשה כל מה שניתן כדי למעט בנס. ירושלמי. מדהים. אז זה מה שכאן הרמח"ל אומר. שמצד אחד, פשוט לאדם שרוצה להיות שייך למידת הזהירות, זוהר זהיר, שהוא לא יכול לעשות את זה לבד, אלא הקדוש ברוך הוא מסייעו. מצד שני, כדי שהקדוש ברוך הוא יסייעו, האדם צריך לעשות כל מה שהוא יכול, ורק אז הקדוש ברוך הוא יסייע לו. כמו שתמיד אנחנו אומרים, שהדוגמה שמזכיר הרב קוק, דברים נפלאים ופשוטים, זה מקווה. מקווה זה מקווה טהרה. אם אנחנו רוצים להיות טהורים, אומר הרב, תסתכל על המקווה. מה יש במקווה? מקווה כולל שני חלקים. חלק אחד זה הבור, איזה חפירה, שיכולה להכיל כמות מסוימת של מים, 40 סאה. ודבר שני במקווה, כדי שיהיה מקווה, זה מים. יפה. מי אחראי לחפור את הבור? האדם, בדרך כלל. כלי קיבול למים, בדרך כלל האדם אחראי לכלי הקיבול הזה. אם יורד גשם ואין כלי קיבול, המים זורמים או נספגים בקרקע, אין לך כלי קיבול. אז מי שאחראי לחפור את הבור זה האדם. מצד שני, אם האדם יביא מים מהברז, מים שאובים, פסולים, צריך מים מן השמיים. הסוס מוכן ליום מלחמה, אתה תכין את הבור, ולשם התשועה כבחור יורד גשם. אומר הרב, זה מקווה. מקווה זה ההשתדלות האנושית, שלב א' כהכנה, שלב ב' השפע האלוהי שבא מכוח ההשתדלות האנושית שלך. פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, אפתר לכם פתח כפתחו של אולם. הבא להיטהר, מסיים בידו. זה מה שכאן אומר הרמח"ל. הרב אומר את העניין הזה של המקווה, זה מובא בספר מועדי הראייה של הרב נריה זצ"ל, על כמדומני חג הסוכות. שם כמדומני זה מופיע. עוד פעם, הוא פשוט הוא שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל אילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו. כי יצרה תקיף מאוד, וכמאמר הכתוב, הצופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, השם לא יעזבנו בידו. אז מצד אחד הקדוש ברוך הוא עוזר, מצד שני, למי הקדוש ברוך הוא עוזר? הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו, וניצול מן היצר הרע. אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? דרך אגב, הערה מתוקה מאוד של רב צדוק הכהן מלובלין בהקשר הזה. כולנו מכירים את המשנה, יגעת ומצאת, תאמין. שואל רב צדוק, מה הקשר בין המילה יגעת למילה מצאת? מציאה זה דבר שהוא לא תלוי בהשתדלות האנושית. הלכתי בחוף, פתאום מצאתי כוס תה עם נענה. יופי, תודה רבה שמצאתי. יופי. אז המציאה היא לא תלויה בכלל במאמץ האנושי. היא לא תלויה באדם. אז היה צריך להיות כתוב, יגעת והצלחת. יגעת והשגת. יגעת ומימשת. מה זה יגעת ומצאת? מציאה לא תלויה ביגיעה. אומר רב צדוק נפלא. אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ימציא לנו מציאות, זה רק לאחר שאנחנו נתייגע ונעשה את שלנו. אם האדם עושה את שלו, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מעבר למעמד שלנו. יש מדרש בראשית רבה, בשמות רבה, סליחה, ששם המדרש אומר שלאחר 40 יום שמשה רבנו היה בסיני, בהר סיני ולמד את כל התורה כולה, אז לסוף 40 יום שכח משה רבנו בלשכה בהר סיני את כל מה שלמד. 40 יום בהם היה משה בסיני, שחזל אמרו שלמד כל התורה כולה, לסוף 40 יום אומר המדרש שכחה משה. משה שכח את התורה. בא ביום ה-40, משה רבנו לריבונו של עולם, אומר לו, ריבונו של עולם, שכחתי את כל מה שלימדת אותי. אמר לו, ריבונו של עולם, היות ואתה למדת והתאמצת, יגעת, אני נותן לך את התורה במתנה. ומצאת. שנאמר, ויהי כחלותו לדבר איתו, ויתן לו שני לוחות אבנים. מה זה ויתן? הוא חזר לשון מתנה. אבל משה רבנו למד, אז הוא לא צריך מתנות. לא. היא גופה. אם אתה למדת והתאמצת ועשית את שלך מלמטה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך יותר ממה שהתייגעת, יותר ממה שמגיע לך, מכוח הידיעה האנושית, מכוח המאמץ האנושי הרגיל שלך, המוגבל שלך. אז ויתן לו, אז מצאת. אז להשם התשועה. לכן, אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. אז נוח יבנה תיבה גדולה, והקדוש ברוך הוא יעשה נס. אבל אם לא יעשה את המאמץ האנושי המקסימלי שהוא מסוגל, אז הקדוש ברוך הוא לא יעשה נס. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע מעבר למאמץ האנושי, למי שיתאמץ במקסימום האנושי, כפי שהוא מסוגל להתאמץ וצריך וחייב להתאמץ. אבל אם הוא אינו מפקח על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? עזוב תעזוב אמו. כך גם ההלכה. אם אדם נוסע באוטו, פתאום יש לו פנצ'ר. מבקש עזרה מחבר. הוא יושב בצד והחבר מחליף לו את הגלגל. סליחה, על פי ההלכה, עזוב תעזוב אמו. לא יכול להיות שבא לרכב יושב בצד, ובא אדם אחר ועושה את העבודה בשבילו. עזוב תעזוב אמו. אם זה שצריך את העזרה, אז יבואו ויעזרו לך. אבל אם אתה בעצמך לא עוזר לעצמך, למה שאחים יעזרו לך? ככה הלכה. והוא כנן מה שאמרו זיכרונו לברכה, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. כל מי שאין בו דעה, הכוונה, כל מי שאין בו אמונה, שהוא מסוגל לפעול בעצמו ולעשות בעצמו. דעה זה מבטא את המדרגה האנושית, חוכמה, בינה ודעת. אז כל מי שלא מאמין ביכולות שלו, בכישרונות שלו, בממד של הדעת האלוהית שיש בו, הוא לא מאמין בעצמו שהוא מסוגל להתאמץ ולהצליח, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. והוא מה שאמרו, אם אין אני לי, מי יכול להשלים את מה שאני צריך לעשות. הרב חלפה היה מסביר על המשנה הזאת, אם אין אני לי, אם אני לא אהיה אני, איזה אני אחר, איזה מי אחר, מי לי. כלומר, זה לא רק אם אני לא אתאמץ בשביל עצמי, מי יעשה לי את העבודה. אלא אם אני לא אהיה אני, אז איזה מי אחר, אדם אחר, אני אחר, יכול להשלים את מה שאני שלי חסר. אז אותו דבר פה. יוצא לפי זה, אם נסכם את מידת הזהירות, לפחות ההגדרה שלה, המגמה היא להיות זוהר. כדי להיות זוהר, אנחנו צריכים להיות זהירים, גבולות. כדי להיות זהירים, אנחנו צריכים לתת רווח, הפסקה. שאז כשיש רווח אפשר להתבונן בשכל, ואז אנחנו בעצם מגלים את המאמץ האנושי שלנו, ואם אנחנו מגלים את המאמץ האנושי שלנו, אז הקדוש ברוך הוא יכפיל בכפלי כפליים את ההצלחה שלנו הרבה מעבר למאמץ שלנו. עד לכאן פרק ב', הגדרת מידת הזהירות, פרק ג', חלקי הזהירות. בעזרת השם, בפעם הבאה. יישר כוח, ברוכים תהיו.